דיו בעברית. אז נלמד תורה שבעל פה. כידוע לכם, הרב קוק כותב באורות התורה, בפרק הראשון, שבגניזו תורה שבעל פה היא גבוהה יותר מתורה שבכתב. אז נעסוק היום בתורה שבעל פה. היום י' באלול הוא יום הזיכרון, יורצייט, יום פקודת שנתו של האדמו"ר רבי פנחס מקוריץ, זכר צדיק וקדוש לברכה. ויש משפט מאוד מיוחד שהוא כמובן דורש לימוד, וזה מה שאנחנו ננסה לעשות ביחד. ואני מצטט מתוך הספר, אמרי פנחס. והיה אומר רבי פנחס מקוריץ, צדיק קטן אוהב רשעים קטנים, וצדיק גדול אוהב אפילו רשעים גדולים. מעניין? יש איזה דטומטר. צדיק קטן, צדיק גדול. יש כבר בגמרא בברכות, בתחילת המסכת, צדיק גמור, צדיק שאינו גמור. אז הוא אומר, שוב, צדיק קטן אוהב רשעים קטנים. אבל הוא לא מסוגל לאהוב רשעים גדולים. אבל צדיק גדול הוא כל כך גדול, עד שהוא אוהב אפילו רשעים גדולים. ואם אני קטן, לא צדיק קטן, אלא קטן, אז מה איתי בסוגיית אהבת ישראל? הרי צדיק קטן אוהב רשעים קטנים. אם אני קטן ולא צדיק, אז אני לא אוהב, מותר לי לאהוב אנשים שאולי רשעים. מה זה רשעים? ומה זה אוהב? נכון. אנחנו זוכרים את הפסוק, ואהבת לרעך כמוך. האם על זה מדובר פה? ננסה לברר. מוסיף הצדיק רבי פנחס מקוריץ, אבל משיח יהיה אוהב ומלמד זכות אפילו על רשעים גמורים. מקודם דיברנו על רשעים קטנים, רשעים גדולים, והנה מושג חדש, רשעים גמורים, טוטל, טוטלוס, רשעים גמורים. משיח יהיה אוהב ומלמד זכות אפילו על רשעים גמורים. הרי אמרת שהם רשעים גמורים, אז מה אתה מלמד זכות? אם יש זכות, אז הוא לא רשע גמור. נכון. המשיח הוא ודאי יותר גדול. ודאי, ודאי. לפי המשוואה, זה עוד משוואות מתמטיות, אנחנו יודעים. עוד מעט אפילו בבלז ידעו את המשוואות האלה. וכל מי שמלמד זכות על כל הברואים, הוא מבחינת משיח. עוד מושג. אתה לא צריך להיות משיח. יש כמה שמכריזים על עצמם משיח, כבר יותר מדי אנשים. אבל כל מי שמלמד זכות על כל הברואים, הוא מבחינת משיח. יש בו איזו הופעה, איזה ניצוץ מהמשיח. אז בואו ננסה לראות מה שהולך פה. אגב, הרב ציודה, זכר צדיק לברכה, בשיחות, היה מזכיר את הביטוי הזה של רב פנחס מקוריץ. אז היסוד לכל הוא הדברים הבסיסיים של הרב באיגרת תקנה. איגרת תקנה המפורסמת, שכתב הרב לידידו הרדב"ז, הגאון האמיתי, פאר הדור, כפי שהרב מכנה אותו. והוא ביקש ממנו הוא ביקש מהרב להסביר לו בכלל את שיטתו באהבת ישראל. אז הרב כותב לו כך, אתה תמה עליי שאני מקרב את הכל, גם את פושעי ישראל, כדי להחזירם בתשובה? אתה תמה? איך אתה מקרב פושעים? אז במקום אחר הרב כותב, הרי זה השבח של הקדוש ברוך הוא, אתה נותן יד לפושעים? אז צדיקים הגדולים שהולכים בדרכיו של השם, גם הם נותנים יד לפושעים. כמובן, זה מאוד מסוכן. מי מתיר לכל אחד לתת יד לפושעים? יש כאלה שבחודש אב נתנו יד לפושעים. מי אמר שזה מותר לתת יד לפושעים? צריך זהירות? אתה נותן יד לפושעים. צדיקים גמורים נותנים יד לפושעים. האם כל אחד יכול לתת יד לפושעים? מיד זה יתברר בכתבי הרב, בדברי הרב. לא, אני לא מסביר. לפעמים אני אומר סודות. והמבין יבין. נמשיך הלאה. ידע אדרת גאונו ששני דברים עיקריים ישנם שהם יחד בונים קדושת ישראל וההתקשרות האלוקית עמה. כלומר, קדושת ישראל היא בנויה על שתי קומות. לא סתם אנחנו ממלכת כהנים וגוי קדוש, דבר בני ישראל ואמרת עליהם קדושים תהיו. זה לא אמירה סתמית, יש לה כיסוי. מה הפירוש שאנחנו קדושים? אברהם מפרש, וקדושים בכל יום יעללוך הסלע, אלו ישראל. יש מפרשים על המלאכים, שני הפירושים נכונים. החידוש היותר גדול, הקונץ היותר גדול, שאנחנו קדושים, אנחנו בשר ודם, ואנחנו קדושים. אז אומר הרב, הבסיס לקדושה, הנקודה הראשונה שעליה מתבססת קדושת ישראל, זה הסגולה. כלומר, טבע הקדושה שבנשמת ישראל, כוח קדוש פנימי שהונח בטבע הנפש ברצון השם, כמו כל טבע דבר מהמציאות. קודם כל, ליהודי יש טבע, יש לו מהות. מי יצר את המהות הזאת? עם זו יצרתי לי, אומר הנביא ישעיהו, הקדוש ברוך הוא יצר. וממילא, אם זאת יצירה אלוקית, אי אפשר לשנות מהות. היהפוך קושי אורו, אם נמר חברבורותיו. אי אפשר לכוח הקדוש הפנימי להשתנות כלל, כי הוא אמר ויהי, ויעמידם לעד לעולם. אם כן, כל יהודי יש לו בן נשמתו, בפנימיותו, כוח קדוש. האם רואים את זה? האם חשים את זה? לכאורה לא, כי הרי זה כוח קדוש שמונח בפנימיותו, זאת המהות. אבל יש עוד קומה, והיא עניין הבחירה, בחירה חופשית. וזה תלוי כמה אדם לומד תורה, כמה הוא עושה מעשים טובים. ואם אתה בוחר במסלול הירוק, ואתה עושה מעשים טובים ולומד תורה, אז הסגולה הפנימית מתגלה. אם אני לא עושה את זה, חלילה, אז הקומה השנייה חסרה, אבל הקומה הראשונה תמיד קיימת, גנוזה. ממילא, איזה חלק יותר חשוב? איזה חלק יותר קיים? איזה חלק יותר יציב? החלק הראשון, הסגולה, או החלק השני, הבחירה החופשית? מה יציב ומה משתנה? ברור שהחלק הראשון של הסגולה, אומר הרב, החלק של הסגולה הוא הרבה יותר גדול וקדוש מהחלק התלוי בבחירה. ואומר הרב, באין ארוך כלל, אין ארוך לך, אי אפשר להשוות. הרי הבחירה החופשית זה מעשים שלנו. היצירה האלוקית זאת הסגולה. אפשר להשוות את המעשים שלנו? למעשה האלוקי. יש ביטוי שמפחיד של השפת אמת לגבי סוכות. הוא אומר, העיקר הוא היצירה האלוקית, ולא מה שאנחנו עושים, כי מה יוכל לפעול מעשה בשר ודם? מעשה בשר ודם, הכוונה היא קיום המצוות. קיום המצוות הוא כל עבודת חיינו. הרמב״ם כותב בלכות תשובה, שהבחירה החופשית זה העמוד שכל עבודת השם תלוי בדבר הזה. אם אני לא מקיים מצוות, לא רואים כלום מהקדושה הזאת. ואם אני חלילה עובר עבירות, זה מכסה את הקדושה הפנימית. אבל עדיין הסגולה קיימת, וישראל אף פי שחטא ישראל הוא. אז אין מה להשוות בכלל. אלא, הנה המשוואה השלמה, אלא שברית קרותה היא שהסגולה הפנימית לא תתגלה בזמן הזה, כי אם לפי אותה המידה שהבחירה מסייעת את גילויה. אבל נבין, הבחירה היא מגלה את הקדושה, או לא מגלה ואפילו מסתירה, אבל הנקודה הראשונה של הסגולה היא לא תלויה בבחירה. יהודי לעולם לא יהפוך להיות חתול, נכון? וגם לא יהפוך להיות נמר או עץ, וגם לא יהפוך להיות גוי. אין מצב שאתה אומר ליהודי, אתה גוי. למה אתה גוי? כי אתה לא שומר תורה ומצוות. מה זה נוגע לעניין? הוא יהודי? יש לו סגולת ישראל? כן. יש פה איזה בעיה של איזה פיצול אישיות? למה לא רואים? למה אתה לא מגלה את סגולת ישראל? בסדר, תינוק שנשבע, רשע, לא משנה. אבל זה לא משנה את הסגולה. לא משנה את הסגולה. כל מה שאפשר לפעול זה לחסום את הגילוי, לחסום את ההופעה. כמו שאתה לוקח איזה בד שחור ואתה מכסה את הדבר היפה. לא רואים כלום. זה נראה כלפי חוץ שחור. שחורה אני ונאווה. זה סתירה, לכאורה. שחורה אני ונאווה, הכוונה היא, אומרים חז"ל, אף על פי ששחורה אני במעשיי, נאווה. בסגולה הישראלית. אתה יכול להיות שחור ונאה. כלומר, שחור, הכוונה היא לא במושג האסתטי, אלא במושג הזה של הפוך מהאור. יכול להיות שהחושך יחסה ארץ, אבל עלייך יזרח השם. יש אור פנימי בפנים, אנחנו רוצים שהוא יתגלה בחוץ. כן. כן. כן, כן. תעיין במהר"ל בנצח ישראל לגבי אותו האיש שבסופו של דבר, בסופו של דבר, גם לא יהיה תיקון. וואו, איך אפשר לתקן דבר כזה? טוב, עזוב אותו. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. כן. כן, כן. הוא מרגיש את הנקודה הפנימית. כן, בבקשה. נכון. נכון. בדיוק. מסכים איתך, מסכים איתך. כיוון שהנקודה הראשונה, אתה לא עשית כלום, לא מגיע על זה ישר כוח. הנקודה היא מה קורה במצב שיש איזה פער בין הנקודה הראשונה לנקודה השנייה. ייתכן מאוד, וזה מה שהרב קוק מחדש, שאם נזכיר לנו ולבני אדם אחרים וליהודים אחרים שאינם שומרים תורה ומצוות את הנקודה הפנימית, ייתכן שזה יהיה הגורם שיחזיר אותם בתשובה. כיוון שאם תאמר לבן אדם ישראל אף פי שחטא ישראל הוא, זה עלול, לא עלול, זה עשוי לעורר אותו. סיברתי כבר פעם שניקינו את הנשק, פעם בטירונות, היינו בחולות של הנגב, מנקים, עומדים למסדר, ויש פילים בקנה וכולי, ומנקים. ישבתי ליד איזה קיבוצניק, חבר מהמחלקה. אני כזה קטנצ'יק, הוא כזה גדול. ודיברנו, תוך כדי שאנחנו מפרקים את הנשק, אפשר לדבר הרבה, זה לא נגמר. ואמרתי לו, אתה יודע שיש לך חלק לעולם הבא. ההוא התרגש נורא. אומר לי, אני לא דתי. אמרתי לו, אבל אתה יהודי, יש לך סגולה. הוא נורא התרגש מזה. קיבוצניק, הוא לא מבין כלום בקומה השנייה. לא גדל כך. אבל אמרתי לו, יש לך את הקומה הראשונה. אז זה עשוי לעורר. לאן הוא הגיע היום, אני לא יודע. נמשיך הלאה. אומר הרב כך, ובדורנו נתרבו נשמות רבות. ואולי מאז הדור של הרב יש עוד יותר ויותר. נשמות רבות, שאף על פי שהן שפלות מאוד בעניין הבחירה, מה הציון שלהם לגבי הקומה השנייה? אפס. ועל כן הם נגועים במעשים רעים רבים ובדעות רעות מאוד, השם ישמרנו. לא עובר. מכל מקום אור הסגולה מאיר בהם. ועל כן הם מחבבים מאוד את כללות ישראל, וחושקים בארץ ישראל, וחושקים בכמה דברים טובים ועיקרים מהמידות שהן באות לנו מסגולת ישראל בטבע הנפש. הם מצוינים במידות האלה. אז מה אומר הרב? הרב אברהם יצחק הכהן קוק, הרואה, הוא רואה נשמות כאלה, סברס, נכון? מבחוץ. קוצני, דוקרני, בפנים, מלא ברזל, מלא מתיקות. זה מה שהרב מזהה. פער אצל המון נשמות, ואולי זאת השליחות של הרב, בדיוק לדור שיש בו נשמות כאלה. נשמות שבעניין הבחירה הן אפס מאופס, אבל אור הסגולה היציב והקיים, שהוא יצירה אלוקית, מאיר בהם. הרב אפילו רואה שזה מאיר. הרב רואה איך הם מוסרים את נפשם על ארץ ישראל, איך הם חלוצים, מה אכפת להם מעם ישראל? כי הם ישראלים? נכון, נכון. נכון. גם היום אנחנו צריכים להעריך את הקיבוצניקים. אמרתי להם את זה השבת, הייתי אורח בפלחיש. כמה מאות חיילים של הקומנדו, ולא כולם עם כיפות. אבל אמרתי להם שאני קורא הברך בפני מסירות נפשם, להתאמן בחום הזה, ולהיות מוכנים למסור את הנפש על עם ישראל. לא צריך כיפה בשביל זה, כי אור הסגולה מאיר בהם. נמשיך הלאה. אומר הרב, מה היחס לנשמות כאלה? שאור הסגולה מאיר בהם, אבל בבחירה החופשית הם לא מצטיינים בלשון המעטה. אם ינסה לקרב אותם מישהו שאין לו מבט, כמו שכתוב כאן, אין לו דעה עמוקה, אין לו תביעות עין, לדעת לחלק בין הצד הסגולי הפנימי הקדוש שבהם, לבין הצד הבחירי המקולקל שבהם, שהוא מקיף את נפשם כחוכים וקוצים הסובבים את השושנה. אם מישהו יגיד, אתם קדושים, אז הוא נותן לגיטימציה לצד הבחירי המקולקל. אם הוא יגיד להם, אתם טמאים, אז הוא חוטא לאמת, כי יש בהם סגולה של עם קדוש. אז אם מישהו אין לו את הדעה להבחין בין הסגולה לבין הבחירה, ולהגיד, הסגולה שבהם עודה מצוינת ותהיה מצוינת, ואילו הבחירה מקולקלת וננסה ביחד לתקן אותה. אם מישהו כזה ינסה לקרב אותם, הוא יוכל להתקלקל הרבה חס ושלום, וללמוד ממעשיהם ולהידבק בצד הרע שבהם. אהבת ישראל זה מסוכן. מה, תבוא, תחבק איזה אחד שאינו שומר תורה ומצוות? אתה תתקלקל מזה. עלול להתקלקל מזה. לכן מה מארגנת ההשגחה האלוקית לאדם כזה חסר דעת. לא, יכול להיות שהוא יודע ללמוד, יכול להיות שהוא יודע גם להיות רואה חשבון, או לא יודע, כל מיני דברים, אבל לעשות את החשבון הזה של ההבדלה בין הסגולה לבין הבחירה, הוא לא יודע לעשות. לא למד איגרת תקנה. הוא מחויב להתרחק מהם, והשם יתברך נותן בלבבו רצון זה ומחשבה זו של שנאה ושל התרחקות, כדי שלא יבולע לו. תראו עד לאן הדברים מגיעים. אומר הרב קוק, יש הרבה אנשים שהם, במירכאות כפולות, בזהירות, שונאי ישראל, מה הכוונה? לא חזקים באהבת ישראל. הם מאוד מאוד תקיפים, מאוד מקפידים, מעמידים חומה, שומרי החומות, בין אלה שאינם שומרים תורה ומצוות, לבין אלה שכן. למה הם שמים חומות? חומות הגנה. ומי דוחף אותם לשים חומות? השם. כי הם לא יודעים לעשות את ההבחנה הזאת. במילים אחרות, לא כל אחד מהשערים, כן? בלי הכללה. לא כל אחד יודע לעשות את ההבחנות האלה. ואם אתה תגיד לו, בוא תצטלם עם איזה חייל קיבוצניק, זה יקלקל אותו, ויקלקל את הנוער שלו. למה? כי, מה, אני מצטלם עם מישהו שהוא בלי כיפה? מישהו שלא הניח היום תפילין של רבנו תם? הרי למה אנחנו מחנכים בימי השערים? לדברים אחרים. אז השם, הוא דוחף אותו, שהוא יתרחק מאהבת ישראל. כי אם הוא יאהב אותם, הוא יאהב גם את הרע שבהם, את הצד הבכירי המקולקל שבהם. לא כל אחד מסוגל לעשות הכל. בקיצוניות אומר, שוטה פטור מן המצוות. אדם שהוא לא בר דעת בסוגיה הזאת, השם מארגן לו חומות. ואז הוא יהיה סגור ומסוגר, והוא יגן על עבודת הקודש ועל חינוך ילדיו לתורה ולמצוות ולקדושה. זה מצוין. הרב אבינר מדגיש שהרב קוק לא אומר לך, תבנה חומות ותהיה כזה. להפך, הרב קוק מלמד אותנו ללמוד אמונה, להיות בר דעת, להבחין בין סגולה לבין בחירה. אבל אדם שהוא לא כזה, אז הקדוש ברוך הוא מגן עליו. מה, הקדוש ברוך הוא לא מגן על שוטה? על קטן? צריכים הגנה. אדם כזה צריך הגנה. אבל הרב קוק מסביר עכשיו מה השיטה שלו. אבל יש תלמידי חכמים שהם מכירים בטבעם את טבע הסגולה הפנימית ויודעים להפריד ממנה בדבקות מחשבתם את הקליפה הבחירית. מסביר הרב קוק על עצמו, אני יודע מה זו הסגולה הפנימית ואני רואה את הקליפה הבחירית המקולקלת. אז אתה בא לאכול ביצה, אתה אוכל אותה עם הקליפה, אתה מקלף אותה. לא כל אחד יודע לקלף. מי שכן יודע לקלף את הקליפה, ואז רימון מצא, תוכו אכל, קליפתו זרק. תלמידי חכמים כאלה הם חייבים ומוזהרים לקרב פושעים כאלה שסגולה פנימית יש להם. כדי לעורר יותר ויותר את כוח הטוב הצפון בהם, עד שיתגבר לגמרי על הרע הבחירי, ויכניע אותו. מה השיטה? לשים את הפוקוס על הסגולה הפנימית. לעורר את הסגולה הפנימית יותר ויותר. ללמוד אמונה, ללמד אמונה, אמונת ישראל. ואז, ככל שהסגולה תצא אל הפועל יותר, כך מאליו הסגולה תכניע ותרחיק את הקליפה, את הרע הבחירי שמפריע להכל. זה הכיוון של אהבת ישראל של הרב קוק. כן. נכון. ודאי, ודאי, ודאי. אתה צודק. קורס באהבת ישראל. חובה גמורה. חובה גמורה ללמד את הסוגיות האלה. זה מה שעושים כאן במכון מאיר ללא סוף. זה הסוגיה הבסיסית שמלמדים פה כל הזמן. א' ב', מה זה סגולה ומה זה בחירה? זה לא אותו דבר. לעשות הבחנה. כדי שבסופו של דבר לא תהיה הבחנה בין סגולה לבחירה. הכי טוב שהבחירה היא משקפת לחלוטין את הסגולה. לזה אנחנו שואפים. לצדיק שהוא כולו שקוף, שהסגולה הישראלית הפנימית, שהיא יצירה אלוקית, זורחת דרכו. אם יש צדיק כזה, הוא מאיר כל כך. איך לא ניתן? לפי מה שלמדנו, כי אי אפשר להוציא. לא ניתן כוח, כי אי אפשר. אי אפשר... אי אפשר לפגוע, אי אפשר לפגוע בנקודה הפנימית. אין קיצוני. אני מסכים שאתה מגדיר מישהו שעושה קלקול בחירי רע וקיצוני. נכון, אבל זה עדיין קלקול בדלת אמות של הבחירה. אבל הוא לא יכול לפגוע בנשמת ישראל התמונה בו. לא, לא. חכמנו הדגישו שמי שמזיק לעם ישראל, ואין לך אומה שהיא כל כך עושה רע לישראל כמו הנצרות, אז האומה צריכה להגן על עצמה. אז יש הדרכה להגן, ודאי. מי שחוטא ומחטיא את הרבים, האומה צריכה להגן על עצמה. עדיין צריך לדעת שיש סגולת ישראל. אני שמעתי מהרב שפירא, זכר צדיק לברכה, ראש ישיבת מרכז הרב והרב הראשי לישראל, שוודאי כל הרבנים תוקפים את הרפורמים. זה פשוט. כי הרפורמים זאת סכנה עצומה לעם ישראל. איך אמר הרב הרצוג, זכר צדיק לברכה, שרפורמה זה נצרות בלי צלב. אבל זאת נצרות. אף על פי כן אמר לי הרב שפירא, לא שמענו שמישהו מהרבנים הוציא אותם מכלל ישראל. הם שייכים לישראל, אבל מעשיהם מקולקלים וצריך להילחם במעשיהם ולא לתת להם שום לגיטימציה ודריכה כאן. אבל זה לא אומר כלום על נשמתם. הם נשמות אהובות. יש היום בלבול. כשאתה נלחם ברפורמים, אומרים לך, אין לך אהבת ישראל. מי שאומר את זה הוא שוטה. אין לו דעת, הוא לא מבין. אני אוהב אותם, ואני אוהב את האומה, ולכן אני יודע להבחין בין סגולתם לבין הרוע הבחירי שלהם, ועל פי התורה ועל פי חז"ל אני מצווה להילחם בנזק. מזיקים, נילחם בנזק? אז זה מה שאמר הרב שפירא, כל הרבנים נלחמו בעמדות הרפורמים, אבל לא הוציאו אותם מכלל ישראל. צריך להיות בר דעת, להבחין בין לבין. להבחין זה אומר לא לרחם, לא להיות חלש במלחמה. במלחמה תילחם, אבל במה אתה נלחם? אתה נלחם בבחירה הרעה שלהם. יחד עם זה אתה מודע לסגולה הטובה שגנוזה בתוכם. וזה הצער הגדול. סגולת ישראל שגנוזה בהם בוכה, כיוון שהיא לא באה לידי ביטוי. היא נחנקת. צריך להגן על האומה, צריך להגן על האומה, צריך להגן על האומה, ויחד עם זה להיאבק בצורה נכונה. שום פשרה, אתה צודק, אבל גם שום פשרה בנוגע לסגולה. זה קשה הדברים של הרב, אני יודע, אבל אנחנו מברכים כל בוקר ותרגילנו בתורתך. אמר הרב ציודה, תרגול. עושים תרגילים, נכון? עושים כל בוקר איזה תרגילי התעמלות, עושים תרגילים. תרגילנו בתורתך, לומדים דברים, מתרגלים, שואלים, מפנימים וכולי. אומר הרב ציודה על אביו הגדול. בשיחות הרב ציודה, דברים, עמוד 334. לאמיתו של דבר, יש לדעת שאבי אדוני מורי ורבי הרב זצ"ל, לא הייתה לו אהבת ישראל במובן הרגיל והאנושי של הדבר, אלא הייתה לו הבנה עמוקה של עם ישראל, ומזה נבעה אהבתו. כלומר, יש אהבת ישראל שהיא אהבה רגשית, והיא לא שונה מאהבת איש ואישה, מאהבת אב לילדיו, ועוד כל מיני דברים כאלה. אבל זה לא אהבת ישראל שהרב קוק לימדנו. זה לא מצוות ואהבת לרעך כמוך. כי האהבות האלה הם לא מצווה. זה בעצם הרגש הטבעי. אדם נורמלי הוא אוהב את אשתו. אדם נורמלי אוהב את ילדיו. זה רגש שלא צריך לצוות. זה לא איזה חיוב. אתה מצווה לאהוב. זה נורמלי. אהבת ישראל זה אותו דבר? לא. יש גם רובד כזה שאתה נעים עם הבריאות, אתה מוצא חן ושכל טוב בין אלוקים ואדם, זה ברור, אבל לא בשביל זה צריך את הרב קוק. הרב קוק בא ללמדנו איך לקיים ואהבת לרעך כמוך. והוא בעצם התחיל מהאמונה. הלוגו של המכון, באהבה ובאמונה. קודם כל, אמונת ישראל. הייתה לו הבנה עמוקה מה זה עם ישראל. הוא ראה את הסגולה שבהם. איך אפשר לא להיות מאוהב בסגולה? מזה נבעה אהבתו. לכן, אין פשרות באהבת ישראל. ולא יהיה שינוי באהבת ישראל. כי את מה אתה אוהב? את הישראל, זה מה שהרב קוק חידש, אהבת ישראל, לא אהבת, אני יודע מה, ג'וי, לא יודע, תקרא לו איך שתקרא לו, זה לא הסוגיה עכשיו, הסוגיה היא אהבת ישראל. אתה אוהב את הנקודה הישראלית? כי אתה, יש לך הבנה עמוקה מה זו הנקודה הישראלית? או שאני אדם שטחי. אני, יש לי קטלוג, תורה ומצוות, אתה מקיים, אוהב אותך, לא מקיים, תחפש לך חברים. לא. אהבת ישראל של הרב קוק זה לאהוב את הישראליות. כך כותב הרב ציודה באור לנתיבתי. טוב, שוב חבל שאין לנו את זה מול העיניים. הוא אומר כך. כתוב, לא תשנא את אחיך בלבביך. אבל יש מציאות, כמו הגמרא בפסחים, קופיות ג' עמוד ב', שמי שרואה אדם מישראל שעבר עבירה חמורה, כמו עריות, אז מותר לסנותו, ואפילו מצווה לסנותו, כי יש לו הקפדה. למה אתה עושה עבירה? באופן כללי, לא תשנא את אחיך. וחז"ל אומרים, אחיך בתורה ובמצוות. אז יש מציאות של איזה משחק באחווה. ולפיכך, אומר הרב ציודה, יחס האחווה יוכל להשתנות במציאות השנאה לפי המצב הפרטי. כלומר, יחס האחווה הוא משתנה. עד כמה אחים אנחנו? אבל בכל מצב יש מצוות ואהבת לרעך כמוך. לא ואהבת לאחיך כמוך. מה זה ואהבת לרעך כמוך? ואף על פי כן, יחס הרעות, שהוא מהצד הכלל ישראלי, הקבוע והקיים, הוא גם במצב השנאה, קיים, כי האהבה הכללית עדיין אינה בטלה, וקיימת היא בכללותה במציאותה הנפשית והמעשית. כלומר, ממשיך הרב ציודה את החשבון, את הדעת, את ההבנה של הרב קוק, אביו הגדול.
אז אני
יש מציאות של אחווה ויש מציאות של רעות. רעות, כפי שמבורר פה במקורות, לפי החשבונות הפרטיים שהרב צודה עושה, רעות זה היחס הפנימי הכללי. אנחנו תמיד רעים. למען אחי ורעי, זה לא אותו דבר, אחווה ורעות. רעות זה הצד הפנימי, ואהבת לרעך כמוך. תמיד תאהב את הצד הכללי, את הקולקטיב המשותף. מה המשותף? לשומר תורה ומצוות, ולקיבוצניק, ולמי שמתנגד לרפורמה, ועוד ועוד כל מיני דברים. מה המשותף? הפנימי, האמיתי, היציב. כולנו רעים, כולנו שייכים לצד הכללי. בכולנו מונחת הסגולה הישראלית. מה עם האחווה? לא תשנא את אחיך בלבביך. יש מציאות שכן מותר או מצווה לשנותו, או אפילו נגיד אדם עושה את השנאה הזאת, את ההקפדה הזאת, גם שלא ביתר. אבל צריך לדעת להבחין בין המעגלים, בין התחומים. נשמור תמיד על ואהבת לרעך כמוך, ונשתדל שזה יגלוש גם לאחווה שמבחוץ. אבל צריך תמיד לזכור את המעגלים, את המעגל הפנימי והמעגל החיצוני. עכשיו נחזור לדברי רב פנחס מקוריץ. נקרא אותם עוד הפעם, ואולי נבין אותם קצת יותר. והיה אומר, צדיק קטן אוהב רשעים קטנים. אבל אדם קטן הוא בכלל לא אוהב. למה? הוא קטן, הוא צריך להגן על עצמו. הוא לא מתעסק. כל מי שאינו שומר תורה ומצוות, זה מאיים בצדק על קיום עבודת השם שלו. הוא לא אוהב. אבל צדיק קטן אוהב רשעים קטנים. וצדיק גדול, שיודע שיש סגולה, אוהב אפילו רשעים גדולים. אבל לפעמים הם כל כך מרשיעים, הרשעים האלה, שהם הופכים להיות רשעים גמורים. אבל משיח יהיה אוהב ומלמד זכות אפילו על רשעים גמורים. וכל מי שמלמד זכות על כל הברואים, הוא מבחינת משיח. אז שנזכה במהרה בימינו לביאת המשיח, ולבניין בית מקדשנו, במהרה בימינו, אמן. ברשותכם אני רוצה לומר קדיש דרבנן, כי היום הוא יום פקודת שנתה של הסבתא שלי, עליה השלום, חיה שיינדל בת שלמה.